שלום וברכה. שלום וברכה. לא קל ולא פשוט להתחיל לדבר כנושא בסדר היום על שוב אחד מהנושאים שעומדים על הפרק, אבל בכל אופן ימים מרגשים, ובעזרת השם ימים שיתבררו כימים גדולים לעם ישראל, לארצו, כל המשמעויות שאנחנו מצפים לראות מיד השם שנטויה, נראה אותה לטובה בכל הגוונים, במרחבים, לעורר, להפיח רוח חיים שוב בעם ישראל. ואולי זה גופו חלק מהנושא שלנו. מאז ומעולם הייתה בעצם התמודדות רבה בין שני מרכיבים שמנתבים את חיינו. מי שיודע פסיכולוגיה חינוכית, מי שעוסק, למד קצת, זה א' ב' של פסיכולוגיה חינוכית, שהמבנה האנושי מנווט, מנותב על ידי שני כוחות. ונחלקו גדולי עולם מה עיקר ומטפל, ומזכירים בכך את הטבע, את התורשה ואת ההשכלה, את הסביבה. ההתמודדות הייתה בין תורשה לבין סביבה, כך זה היה מנוסח. ואלה דורשים בכו ואלה דורשים בכו, אלה אומרים הטבע הוא הגורם, הכל תלוי בגנים, זה היה מבחני ספרטה, הכל תלוי בגנים, קח שני ילדים, ילד שורד, סימן שיש לו גנים, תן לו לחיות, ילד, תינוק, לא שורד, לא יוכל לעבור אותה. ומאידך יש את הסביבה, סביבה תומכת, סביבה מקדמת, סביבה שנותנת גירויים לאותה תורשה. מה עיקר ומה תפל? טוב, כמובן, אני אומר, נמנו וגמרו אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ברוך שגם התורשה משפיעה על האדם, גם הסביבה משפיעה על האדם, ואלה דברים שכל מחנך יכול לראותם. הוויכוח הוא מה יותר, מה המרכיב המרכזי, הדומיננטי, האם זה היכולות שתבורות בגנים או מה שאדם לומד מכוח הסביבה. גם אל גדולי ישראל אנחנו מבחינים ורואים שיש גדולי ישראל שהיו בעלי כישרון מופלא, מפליאים בכישרונם, מגיל, קוראים חידושים של הגרא, בגיל המאיר שמגיע בעיירה, יש היה מפורסם בשנות אליהו על מסכת ברכות, שמפרש שם פסקה בגמרא, פרשנות להגיד גאונות זה פשוט כסף קטן, והמגיע שם העיר בסוגריים, זה אמר לי רבינו שהוא אמר בגיל שבע, שהגרא היה בגיל שבע. זה פרשנות על שלא יהיה אדם בא מן השדה ואומר אוכל כמעה ושתה כמעה וישן כמעה וחוטפתו שינה, אבל אדם בא מן השדה קורב שונה וקורא מגיעת שמר מתפלל, ומכאן ויהיה גמרא כמה וכמה הוכחות. זה פרשנות פשוט גאונית לדעתי, פחות, זה אמר הגרא בגיל שבע. אז מה היה הגרא? הטבע, הסביבה חינכה אותו, זה בגנים, זה היה פעם בכמה דורות נולד מאור גדול כזה שבתורשה זה הוא. אבל אי אפשר להתעלם כמובן מהסביבה. וכאשר בוחנים מי איתן יותר, מי חזק יותר, הטבע או הסביבה, או במילים אחרות, האם הסביבה יכולה לעקור את הטבע או שהטבע חזק ממנה. בזמנו הרב סיוד הזצל הראה לנו קטע עיתון מעיתון הארץ משנת תפרש צד דיזיין. תפרש צד דיזיין זה 109 שנה כבר. לא, למה? סליחה, אנחנו זה 70 שנה בערך, כן? כ-70 שנה, סליחה. כ-70 שנה. וזה קטע שהיה מצוטט בעיתון הארץ מעיתון סובייטי, ברוסיה הסובייטית של אז, והפסיכולוגים הסובייטים קבעו שהילד שהוא נולד, הוא נוטה בנפשו לדתיות, לדת. כלומר, הוא מחפש איזו רמה רוחנית, עליונה, משהו גבוה יותר, ובא החינוך הטוב הסובייטי, ועוקר ממנו את הטיפשות הזאת של דת, עוקר ועושה ממנו אזרח סובייטי נאמן, בלי השטויות של הטבע. יש כאלה שעמלים לעקור את הטבע. סופו של דבר מה יותר חזק? אז אפשר לספר את הסיפור על החתול, שלימדו אותו להיות מלצר, ואחרי הכל, כשהוא ראה את האכבר, אז הוא זרק את כל המגשים ורץ אחרי האכבר, כי הטבע הוא טבע. יש פסקה נפלאה באורות, שכל הפסקה כולה עוסקת בטבע, זה בעמוד נון, מתחיל בממתת, ועובר לנון, והלאה. בכל אופן, אני קורא רק, זה לא נמצא בדפים שלפניכם, זה פסקה קצרה, אם הייתי משכלל את הדפים, הייתי מכניס גם את הפסקה הזאת, אבל... כותב כאן הרב, המדע יבשם את הנטיות הטבעיות, וכפי האפשרי ייתן להם צורה תרבותית ומוסרית, אבל לא יעקרן ממקומן כי עצומות הן ממנו. המדע יבשם את הנטיות הטבעיות. לא יעקרן ממקומן כי עצומות הן ממנו, וגם המשפט והצדק על ימינם. כי הלא הן הן, מעמידי החיים הקיבוציים. בכל הפסקה, אותה פסקה ארוכה, עוסק בשאלת הטבע, עד כמה אנחנו צריכים להתנגד לרוחות החדשות המנשבות במחנה. אומר שם שלפעמים ההתעוררות הטבעית, כנסת ישראל באה ועומדת על עומדה, נעמדת על שתי רגליים אחוריות, והודפת את האלה שהיא רואה בהם, מתנכלים לחיים הפנימיים שלה, לטבע שלה. ולפעמים הטבע הזה איננו מרוסן דיו, צריך לרסן אותו, לדעת, לברור מה טוב באותם דעות שבאות כאילו להקות אותנו, לברור את החלקים הטובים, לסנן אותם, ואותם לצרף לטבע. זוהי בעצם השאלה שעומדת גם בפנינו היום, שאנחנו עוסקים אולי אחת הבעיות שלנו, אני מזכיר את זה בכל הזדמנות שיש. ישבנו פעם חבורה שניסינו לבנות, יש לנו פרופסור נכבד מאוד וגם ישר בדעותיו, והוא העיר הערה ואמר, יש לנו מועצה להשכלה גבוהה, אבל אין לנו מועצה לחינוך גבוה. וזאת מדוע? כי היום עיקר הדגש הניתן הוא דגש על ההשכלה, שהיא בעצם, זה לא הטבע, חינוך זה הטבע. מה זה חינוך? חנוך לנער על פי דרכו, הגדרת המושג חינוך, הוצאה מן הכוח אל הפועל, הוצאת הכוחות מן הכוח אל הפועל, זה חינוך. והחינוך הטוב, כמובן, חנוך לנער על פי דרכו, קח את הנתונים הטבעיים שיש בנער ו... הוצא אותם, פתח אותם על ידי השכלה, על ידי עוד דברים יפים שמוציאים את החינוך הזה. אבל איך גם כן בהתרבות הישראלית, מאמר שגם הוא עוסק ברבדים האלה, והוא כותב, אם נחנך נער על פי דרכו הוא יהיה נער מוצלח, אבל אם נחנך אותו נגד האופי שלו אז הוא יהיה לא יוצלח, מפני שהחינוך מנסים להוציא, מנסים ללמד אותו, לאלף אותו מדברים הסותרים את טבעו הפנימי. עיקר החינוך, אם כן, הוצאה מן הכוח אל הפועל. אבל לזה, לצערנו, אנחנו לא זוכים כמעט בדור האחרון. כמה מוסדות מחנכים יש לנו? מעט מאוד. מוסדות דתיים, כן, אבל מוסדות אחרים בכלל לא יודעים מה זה חינוך, מה משמעותו, מה הערך של חינוך. מול הייתי באיזה כנס אחר ואמרתי משפט, הייתי שאחר כך לי הוא היה משפט כל כך ברור, כל כך מובן, ומשום מה נתקל בהתנגדות עזה מכמה וכמה גורמים. אחר כך הבנתי שפשוט אולי לא פירשתי את עצמי נכון, והדברים כל כך פשוטים, אבל ציפיתי שיהיו מובנים. אמרתי שהיום 60% מהאוכלוסייה אין בה ערכים, היא לא מחונכת לערכים. ערכים זה הבחנה בין טוב לרע. תורת ישראל בראש ובראשונה נותנת לנו ערכים של הבחנה בין טוב לרע. מצוות עשה זה טוב, מצוות לא תעשה זה לא טוב. דברי חכמים, מה לעשות, מה לא לעשות. אלפי הדרכות בדברי חכמים. החינוך הזה הוא לא ניתן היום. אין חינוך, יש השכלה, אין חינוך בכלל. ולכן ששואלים נער, זה טוב לקחת את האוטו של אבא לעשות חרקות על הכביש, כמה מהנוער יגיד לנו שזה לא טוב? וכמה מהנוער יגיד לנו שזה מצוין, זה מה שאני עושה כל ליל שבת, ואם תמות חסי שלום, מתים פעם אחת מתים, לא נורא, לא מתים פעמיים. יש כל מיני תירוצים לכל דבר. וסמים, מי יגיד לנו היום שסמים זה דבר רע? זה לא דבר תורני בכלל, זו השקפה תורנית לראות בסמים דבר שלילי, אבל כמה מהציבוריות הישראלית רואה בסמים דבר שלילי? מפני שאין את החינוך הערכי, אין את עמוד המידה, את הקריטריונים להבחין בין טוב לבין רע. או מה שנקרא, הרגו את הטבע, לקחו את הטבע ולאט לאט הורגים אותו, שוחטים אותו, בעזרת השכלה גבוהה. איפה נמצא את הפחות ביותר טבעי? איפה נמצא את ההתנגדות הגדולה בקרוב למלחמה בלבנון למשל? מלחמה שכל אזרח פשוט מהבטן שואלים אותו, אתה בעד מלחמה או נגד? מהבטן יגיד אני בעד. אבל באים מסבירים לו שזה לא אנושי, זה לא תרבותי, זה לא הדרך, זה לא שלנו, ולאט לאט משתכנע, הורגים אצלו את הטבע. המאבק הזה בין הטבע לבין ההשכלה, ושוב אני אומר, החינוך להשכלה גבוהה צריך להקים מערכת הרבה יותר אדירה לחינוך, למועצה לחינוך גבוה, כדי שמשרד החינוך יתחיל לעסוק פעם בחינוך גם. זה כמו החידוש של שמסופר, הבדיחה על בעל יקב מבוגר, אחד מהיקבים הקטנים, שלקראת פטירתו אסף את בניו ואמר שעושה לחדש להם חידוש גדול, שגם מענבים אפשר להכין יין. זה חידוש עצום היה בשבילם. גם משרד החינוך צריך לחנך. זה באמת פלא, כי אצלנו המחנך זה המשטרה ובתי המשפט, מחנכים כל הזמן, ומי לא עוסק בחינוך? משרד החינוך גם הוא צריך לעסוק בחינוך? חידוש מפליג. כן, כתוצאה מזה נפילה גדולה בערכים בכללי, ועל אלה אני מדבר, ליבי מיצר עליהם, אבל באמת נתרכז יותר בעניין שלנו. המערכת הזאת בין רצון פנימי, חינוך פנימי, שנקרא לו מיד באמת רצון הטבע הזה שנקרא רצון, לבין ההשכלה, הדעתנות, הסביבה, כל המשפיעים האלה הם מרכיבים מסוג ב'. כשבוחנים נכון במידות הנפש, חלקי הנפש, כפי שהרמב"ם מחלק אותם, שמונה פרקים, על יסודות קודמים לו, אבל הרמב"ם הוא תמיד רמב"ם עם החידושים שלו. יסודות הנפש, הנפש כוללת שני מרכיבים, שאיתם אנחנו עובדים למעשה לאורך כל חיינו. שתי הברכות הראשונות ותפילת עמידה שלנו, הבקשות הראשונות. אחרי שלוש הראשונות אנחנו מבקשים שתי בקשות. הבקשה הראשונה היא, אתה חונן לאדם דעת, חונן ומאיתך חוכמה בינה ודעת, דעה בינה והשכל, כל אחד לפי דרכו. ברוך אתה השם חונן הדעת. הברכה השנייה, השיבנו אבינו לתורתך. מהי הבקשה בברכה הזאת? הבקשה היא תיקון הרצון, כי טוב ורע אנחנו מוצאים אך ורק ברצון. אין לנו שכל טוב ושכל רע. אין לנו דמיון טוב ודמיון רע, כך מלמדנו גם הרמב״ם. אפילו ברגשות, אין לנו רגשות רעים. יש לנו רגשות קנאה, רגשות שנאה, ודאי רגשות פחד. מדי פעם, אשרי אדם מפחד תמיד, הרגש הזה הוא לא רגש רע, כששמים אותו במקומו. הרגש הוא, גם הוא לא בדיוק רע, הטוב והרע נמצאים ברצון, ביצר, יצר טוב ויצר רע. ומי יכול, מהו הרצון? הרצון, יש לו שם, רצון עיוור. הרצון הוא כוח אנרגיה. אני חושב על הדברים, אני משווה את זה תמיד לרכב, מכונית. סטארטר, דרך אגב זה הכוח המתעורר של הרמב״ם בשמונה פרקים. סטארטר, המנוע מתעורר לתחייה. מה אתה עושה עם המנוע? זה כוח שיכול לנווט קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה, למעלה ולמטה, רק במטוסים. גם זה כוח. זה כוח מנוע, אנרגיה, שעכשיו אתה צריך להחליט לאן אתה מפעיל את האנרגיה הזאת. הרצון, יש בו רצון טוב ורצון רע, לב חכם לימינו, לב כסיל לשמאלו. הרצון הזה פועל מצד אחד בכיוונים חיוביים, מעידך בכיוונים שליליים. מי משליט את עצמו על הרצון? אתה חונן לאדם דעת. כתוצאה מהדעת אפשר להגיע להשיבנו אבינו לתורתך. הברכה הזאת של תיקון הרצון או הפניית כל הרצון אל הכיוונים החיוביים. אבל זה רק באמצעות שלטון הדעת. ויש כאן תמיד את הבעיה והמורכבות של מי בראש, מי בכלל מעורר את הדעת, מי מפעיל את הדעת. מי שמפעיל את הדעת זה הרצון, אבל הדעת הזו צריכה להדריך את הרצון. ופעמים רבות הרצון שואל שאלה קשה, מאימתי מלמדות הביצים את התרנגולות. כבוד הדעת, אני מעורר אותך בכלל למחשבה, בלי רצון לא תהיה לנו דעת גם. הדעת לא פעילה בלי רצון. דמיון פעיל תמיד, אבל הדעת לא פעילה בלי רצון. והרצון מעורר את הדעת. אומר הרצון, אני עוררתי אותך, עכשיו אתה בא לתת לי הוראות, להגיד לי מה לעשות. כאן בא המידות, המידות הטובות, כפיפות של הרצון העיוור בפני הדעת שתנחה אותו כדי להגיע להחלטות טובות. וזו צורת התגובה שלנו בכל יום בעצם. המאבק בין הדעת לבין הרצון. דעת, הרצון, או הרצון מפעיל מיידית את הרגש, ואז התעוררות שאדם, הרכב מחליק בדרך, פוגע ברכב חברו, כופף לו את הפח, שבר לו איזה פנס, אז בדרך כלל מה ההתעוררות הראשונית של הנהג? יוצא, קופץ, מתחיל לצעוק עליו, איך אתה נוסע? אתה צועק, יעזור לך הצעקות, זה יתקן לך את הפח החוט, יחסוך לך את התרחה. אז בשביל מה? גם כאב לב וגם כאב פח. בשביל מה? קבל את זה, הפח נשבר, אנחנו המלטנו ברוך השם, קח ממנו פרטים, לך הביתה, תעשה את זה אחר כך, בטלפונים שקטים תעשה, מה אתה מתעורר? אלא יש מין רצון עיוור, רצון עיוור שמעורר את הרגשות, והרגשות פועלות בשכל, הוא משקיט, הוא אומר, אין לך מה להתעורר, אין לך מה. זה פרק כללי בחלקי בכוחות הנפש, שאולי דברים פשוטים, אבל בכל אופן שייכים לעניין שלנו. ומכאן נתקרב קצת יותר באמת לסוגיה העומדת על הפרק. אנחנו המבוגרים, אולי קודם כל לפנינו שני פרקים שעליהם צריך לדון. הפרק האחד הוא הנוער בכללותו, הנוער מה שנקרא. וכאן יושבים גם אנשים לפי הגילאים, אני רואה אנשים שיש להם גם נוער פרטי, הנוער בתוך הבית שלי. פעמים רבות אנחנו חכמים לתת עצות לאחרים, כל הסנדלרים הולכים בלי נעליים, ובנוער הפרטי שלי לא יודע מה לעשות. גם זה אין חבוש, מתיר עצמו מבית האסורים, לפעמים אנחנו זקוקים ליד מבחוץ כדי לדעת מה עם הפרט שלי, מה עם הבן, הבת שלי, הם רוצים לעשות כך, הם רוצים לעשות אחרת. ויש את הנוער, הנוער הכללי, הנוער, והנוער שלנו. אולי לא, אולי כלל הנוער ש... לזכות ולהבחין באמת, לא על מנת לגנות, אלא על מנת לשבח את הנוער שלנו. אז ככלל, הנוער הזה הוא נוער מלא מרץ. מה היחס הראשוני שלנו אל הנוער? נגדיר אחרת, מה מייצג הנוער לעומתנו אנחנו המבוגרים? מה מייצג הנוער? אנחנו אנשים בעלי דעה שקולה, יישוב הדעת, יישוב הדעת, אנחנו מיושבים בדעת, כך אנחנו חושבים לפחות, מיושבים בדעתנו. והנוער הוא בדיוק מביע את הכוח השני, את הכוח שלפעמים הוא טבע, לפעמים הוא עיוור, הוא רצון עיוור. קודם כל, מה תפקידנו בעת הזאת? נקודה ראשונה זה הגישה. הגישה, אם נתייחס לנוער בזלזול, נגיע לשוקת שבורה. לא על מנת, אנחנו לא נכבד את הנוער על מנת להגיע להישגים. הרב חיים הקדוש אומר שזה היה פרשה שקראנו, הבקשה של משה, הדרישה של משה רבנו מבני גד ובני ראובן, הם בהתחלה לא רצו לצאת למלחמה על ארץ ישראל. אל תעבירנו את הירדן, אמר להם משה רבנו, מה זה אל תעבירנו? אתם אחריכם יצאו למלחמה ואתם ישבו. אמרו, בסדר, נעבור, נעבור. למה נעבור? כי אם אנחנו רוצים שיתנו לנו אחוזת נחלה בעבר הירדן המזרחית, אנחנו חייבים לעבור לעבר הירדן המערבית ולכבוש יחד איתם, אחרת הם לא יסכימו. אז אומר להם משה רבנו, סליחה, מי שיוצא כך למלחמה לא יצליח, אומר אור החיים. מי שיוצא עם חשבוינס, עם רווח בצד, אנחנו יוצאים למלחמה כי יש לנו רווח מזה. אומר להם משה רבנו, חלצו לפני השם למלחמה, לפני השם, אתם לא יוצאים לפני בני ישראל, לא לפני בכלל, לפני השם. תגידו לשם ייחוד, לשם ייחוד, לכבוש את הארץ, לנחול את הארץ, שינחשו מכלל לאבותינו, בלי קשר למה שיגידו לכם, בלי שכר ועונש. וזה לשם מוביל אותם משה רבנו עם המסע ומתן הזה, הלוך ושוב, אל מול בני גד ובני ראובן. נחזור לנוער שלנו, אנחנו לעולם לא נכבד את הנוער כדי שנוכל להשפיע. כי מי שעושה כדי, איך היה אומר לנו גם כן הרב צבי יהודה, אוהב את הבריות, לא כדי לקרבן לתורה, אלא אוהב ומקרבן. מתוך אהבתו גם מקרב אותם לתורה. אבל לכן אנחנו לא נאהב את הנוער, לא נכבד אותו, כי יהיה לנו רווחים מזה, כי כך נוכל להשפיע עליו. זה שקרי, זה לא נכון. אנחנו צריכים לאהוב ולכבד את הנוער. מדוע לכבד? כי הנוער הזה מביע דברים שאנחנו רוצים לומר אותם, אנחנו פוחדים. אנחנו רוצים להביע את הכוחות, וההשכלה ויישוב הדעת שלנו לפעמים עוצר אותנו, בולם אותנו, ולא נותן לנו את ההתפתחות, את ההבאה הטבעית ביותר. אני מוכרח לומר, הדור הזה הוא דור נפלא, אבל לפעמים אני עומד המום בשאלות של חינוך ילדים, שאלות פשוטות ביותר, שכל אמא פשוטה מהדור הקודם או מלפני שני דורות הייתה פותרת במחיד את הבעיה. ובאים אנשים מתורבתים עם השכלה ולא יודעים לפתור את הבעיה. הילד שלי הרביץ לי, מה אני צריכה לעשות? אמא שואלת אותי, ואני מזועזע מהשאלה. ילד מכת אמא שלו ואמא שלו צריכה לשאול מה לעשות? זה קלו כל הקצים, מה השאלה בכלל? זה תגובה חריפה כדוגמתה, קו אדום, עברת את כל הקווים האדומים, בני היקר. איך, מה לעשות? שאלה, בדיוק מה להגיב, אם זה על ידי סתירה או הוצאה. התגובה נוראית, שהילד לא ראה אף פעם את אמא או את אבא שלו מגיבים בצורה כזאת. זה החינוך הטוב, וזה בא מהבטן, זה לא צריך ללמוד. אבל הדור שלנו דור קשה. אנחנו באנו אחרי גלות ארוכה, שהגלות הזאת התרפה את כל הקלפים, בלבלה את היוצרות, אין לנו טבע ישראלי פשוט. והנוער שלנו, ברוך השם, היום, לא רק היום, בכל הדורות, במלחמת השחרור זה היה הנוער, והיו את החכמולוגים שהתנגדו, בכל המאבקים, בכל ההיסטוריה, הנוער יש לו דברים חיוביים. לפעמים עצת הנערים, או איפה הסתירה דרך אגב? עצת הנערים, אתה הולך למצוא עצה, עצה זה שייך לדעת, לשכל. אתה הולך למצוא עצה בנערים, בנערים לא תמצא עצה, בנערים תמצא טבע, אבל לא תמצא עצה. לכן עצת הנערים זה ממש המרכיב הגרוע ביותר שיכול להיות ללכת לפי עצה של נערים. כן, זה רק, שוב אני מראה על דוגמאות, כי בעצם הנושא שלנו זה חינוך, 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 חינוך. אבל נתקרב קצת יותר. המבט הנכון, כפי שהגדיר לנו הרב, המדע יבשם את הטבע. יש כאן השפעת גומלין, באמת, על, של, של המדע על הטבע והטבע על המדע. או במילים אחרות, השכל על הרצון והרצון על השכל. אני שוב, אני מקביל כאן שני עמודים. תורשה, רצון, טבע. זה עמוד אחד. השכלה, חוכמה, דעת, זה עמוד שני. שהיא גם סביבה, אפשר לצרף אליה. זה עמוד שני. ואני אומר על ההשתלבות של שני החלקים האלה. השתלבות החלקים הם, השכל משפיע על הרצון, שוב בשתי הברכות שהציינו, והרצון משפיע על השכל. השכל משפיע על הרצון, מגביל אותו, נותן לו עמדה, נותן לו ביטוי, נותן לו יציאה, לא פורקן, לא כפי שאומרים היום, לשחרר כיתור. תן לנוער לשחרר כיתור. זה בושה, לא כך מתייחסים לנוער. הנוער לא משחרר כיתור, הנוער מדבר מחום ליבו, מהאמיתות הפנימיות ביותר, זה לא לשחרר כיתור. לשחרר כיתור זה יחס זלזלני בנוער, לא לזה. המדע יבשם, השכל ממתן. נערים יקרים, אנחנו אוהבים אתכם, מכבדים אתכם, יש לכם כוחות נפלאים, אבל בואו נלמד איך להשיג את ההישגים הטובים מהכוחות שלכם, איך להוציא אותם נכון אל הפועל. זה החינוך הטוב והנכון. ויחד עם זה, זה השפעת השכל על הרצון, יש גם השפעה הפוכה, של הרצון על השכל. או נגדיר אחרת, זה אי השפעה. זה הסיפור שיש בגמרא בתענית, על רבי יהושע בן חנניה ובת הקיסר, ששאלה אותו בת הקיסר, למה אתה כל כך מכוער? כי הוא, טוב, למה מתאים הכיור? מיד נראה כך. אמר לה, אבוך במן רמי חמרה, במה אבא שלך שומר את היין? אמרה לו, בכלי חרס. אמר לה, לא יפה. הלכה לקיסר, נתן פקודה להעביר לכלי כסף וזהב, החמיץ כל היין. אמרתי, הוקמה ועדת חקירה, מי נתן את ההוראה? הגיעו לרבי יהושע בן חנניה, מה שהיא אמרה לי, אמרתי לה, היא שאלה אותי למה התורה שהיא הדעת, התורה היא הדעת, במה היא נשמרת? היא נשמרת בכלי חרס, בכלי מכוער. שאל אותו הקיסר, אבל יש תלמידי חכמים נעים יותר? אז מה אמר? אם היו מכוערים, היו יותר תלמידי חכמים. מה המשמעות? אפשר ללמוד, הגמרא הזאת יש לה המון השלכות מהסיפור הזה שבדברי חכמים, ממש המון השלכות ללמוד. אבל הנקודה שלנו, הדעת התורה משתמרת בכלי חרס. הרצון, הרצון הטהור, שהוא הטבע, הוא נוגע יותר לטבע, הרצון והטבע, הוא משמר את הדעת. ברצון מתוחכם יותר כבר, שמתערב, אין לערב. קח את הרצון, בנה ממנו כלי לשמור את הדעת. והדעת תקבע את גבולות הרצון, גבולות הטבע. אלה, זה השיתוף המבורך בין שני הכוחות האלה. ולפעמים אנחנו מגלים באמת דרך או דרכים לעבודת השם. וכאן באמת נתבונן בטפים שבידינו, יש כאן סיפור, מערכת של סיפור מופלא מאוד, שמצביעה לפנינו, מוליכה אותנו ממש לשתי דרכים בעבודת השם. ושתי הדרכים האלה מאוד רלוונטיות לזמן הזה שלנו. יש פה גמרא, משנה וגמרא במסכת פסחים, נקרא שורות קצרות, בסוף המשנה, מקום שנהגו לאכול צלי, בלילי פסחים אוכלים, מקום שנהגו שלא לאכול, אין אוכלים. כלומר, סוגיית אכילת בשר צלי בליל פסח. בגמרא בהמשך באותה פסקה, אמר רבי יוסי, תודוס איש רומי, הנהיג את בני רומי לאכול גדיים מקולסים בלילי פסחים. תודוס איש רומי. מי זה היה אותו תודוס איש רומי? לא ברור ולא ידוע לנו. שם נראה כגוי, נראה בהמשך. הנהיג את בני רומי לאכול גדיים מקולסים ברומי אחרי חורבן הבית בגלות, שוחטים כבש, מאתרים אותו במעיים שלו, צולים אותו על קרב ועל קרבו כמו פסח. שלחו לו, אילמה ליתודוס אתה גוזרנו עליך נידוי שאתה מאכיל את ישראל קודשים בחוץ. אומרת הגמרא, קודשים בחוץ על גדעתך, אלא אם הקרוב לאכיל את ישראל קודשים בחוץ. זאת אומרת, שתי דעות שאנחנו מוצאים כאן, דעת תודוס ודעת חכמים. תודוס הנהיג את בני קהילתו, היה לו קהילה ברומי, הנהיג אותם לכל בשר צלי, כבש צלוי בליל הסדר. חכמים שלחו לו, אמרו לו, אוי ואבוי, היינו צריכים לגזור עליך לידוי, אלמלא תודוס אתה, שאתה נראה כמאכיל את ישראל קודשים בחוץ. מה הוויכוח פה בין תודוס לבין חכמים? שתי דרכים בעבודת השם. עבודה אחת זה עבודה שהיא עבודה מה שנקרא לפי הספר. אנחנו לומדים גמרא, לומדים פוסקים, לומדים משנה ברורה, לומדים בן איש חי, לומדים פוסקי הלכות. כך הכל כתוב, זה מה שצריך לעשות. ההלכה יודעת לחדור לפרטי פרטים, להגדיר הגדרות, יודעת בדיוק לצמצם הכל, איך לטול ידיים ואיך להחזיק את הכוס יין ואיך הכל מתוקתק, הכל כתוב. אתה לא צריך להיות חכמולוג גדול, הכל כתוב. עבודה לפי הספר. יש בזה קצת בעיה. הביאו לנו פעם ספר תורה שניצל מאיראק. מי שיודע את העבודה הגדולה של הצלת ספרים מעיראק, הבריחו אותם בתוך מסעיות עם צמיגים, יהיו סיפורים גדולים. הביאו לנו ספר אחד כזה. כשהוא הגיע לכאן, הביאו אותו לכמה סופרים לבדוק אותו. אמרו, זה פסול, כל האותיות שבו כתובות, לא ככה כותבים אותיות היום, ספר לפני 150 שנה, זה אותיות פסולות. הביאו אותו למרדכי אליהו, מלא התפעלות, איזה ספר. למה? זה שתי הנטיות. סופרי סתם, במיוחד האשכנזים, ספרדים, שחד קולמוס, יותר טבעי, אבל האשכנזים הם לא כותבים את האותיות, הם מציירים את האותיות. כשמציירים את האותיות, לפעמים זה קשה לי לומר, אבל אני בודק ספרים גם, חלק מתפקידי הרבנות, לדעת ספרות, אני אומר, עוקרים לאותיות האלה את הנשמה. ויש אותיות שהסופר כתב אותם, ורואים את הסופר, איך הוא, מי היה הסופר הזה? זה את כל הנפש שלו הכניס באותיות. ואתה תגיד שזה עוד צולה? זה מהבטן האותיות האלה, איך אפשר לפסול אותה? לא, זה לא מתאים למשנה ברורה. נכון, משנה ברורה בדבר הזה, עוד פעם, זה חש היום לא לפגוע במשנה ברורה, אנחנו מפיר את מימיו אנו שותים, מפיר אנו חיים, אבל זה תקנה אדירה לגלות, כי בגלות אין טבע, בגלות הטבע מת, אין דבר כזה טבע ישראלי, וצריך הכל לעבוד לפי הספר, ולגלות היה הכרח ללמד בדיוק איך לכתוב ומה לכתוב. אבל הסופרים של פעם, שעוד היה באמת הטבע, במיוחד בארצות המזרח יותר, הם כתבו מהבטן, זה אותיות מאירות. אני חוזר לתודוס וחכמים. תודוס מתקרב ליל הסדר, והוא מהגולים בגולת רומי, והוא יושב כולו אחוז צער עצום על החורבן, ואומר, מה אנחנו עושים בליל הסדר השנה? אין לנו בית מקדש, אין לנו עבודת הכהנים, אין לנו שום דבר. מה נעשה? אין מנוס, אנחנו פה נעשה דמוי קורבן פסח. נזכיר לעצמנו את החורבן ואת האבלות ואת הקושי הגדול על ידי קורבן פסח. ותודוס זה עבודה טבעית, עבודת השם בטבע. ובאים חכמים, אומרים לו, רגע, רב תודוס, מה אתה עושה פה? גוזרנו עליך נידוי, אוי ואבוי, מה אתה עושה פה? אתה נראה כמאכלת ישראל קודשים בחוץ, אסור לך לעשות את הדבר הזה. ותודוס אומר, מה אני יכול לעשות לכם? תנו לי לדבר מהאופי הפנימי שלי, בלי המגבלות של הספרים, דירה כמקריב. אני אבל על חורבן הבית, אני לא בא להקריב קודשים בחוץ. אני בא להביע את מה שיש לי בפנים, בתוך העבודת השם שלי. והגמרא בהמשך מתלבטת וחוקרת, מה זה אלמלא תודוס אותה בפסקה השנייה בגמרא? היא באה להוא. למה חכמים למה ישראל לא ידעו את תודוס? היא באה להו, תודוס איש רומי גברה רבה הווה או בא לגרופים הווה. זאת אומרת, השאלה פשוטה, למה לא נדעו את תודוס? הוא היה חבר של אלפרון, מנדים אותו למחרת, הבית צרוף, המכונית צרופה, פיצוץ בחנות, אוי ובוי, לא נוגעים בתודוס, בא לגרופים, לכן אלמלא תודוס אתה לא, גוזרנו עליך נדון, אנחנו פוחדים ממך. או גברה רבה הווה, גברה רבה, אנחנו לא יכולים לגעת בך, תודוס. אתה אדם גדול, אנחנו לא יכולים לדעת לך. מה אדם גדול? אדם גדול שנראה כמקריב קודשים בחוץ? מה זה נראה? מה זה אדם גדול? שתי שיטות. שיטת עבודת השם לפי הספר, שיטת עבודת השם לפי הטבע. מסוכן מאוד דרך אגב. מאוד מסוכן לעבוד השם לפי הטבע. כי כמו שאמרנו, זה הרצון העיוור שמוכרחים לשים לו מגבלות. אבל נסיים רק. תשמה. עוד זאת דרש תודוס איש רומי. מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמם על קדושת השם לכבשן האש? עוד זו דרש תודוס. היה גם דרשן, לא רק יחילית ישראל, גדיים מקולסים, היה דרשן. מה הוא דרש? מה ראו? שאלה טובה, איזה מין שאלה זאת בכלל? מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמם על קדושת השם לכבשן האש? זאת אומרת, כל ילד יודע. מה ראו? שלוש עבירות החמורות שבתורה, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ירק ועל יעבור, מסרו עצמם לכבשן האש. מה השאלה פה בכלל? איזה מין שאלה מעורר תודוס. כשלעצמו זה לא פשוט, כי תכף נראה איפה היה המעשה שמסרו עצמם לכבשן האש. זה היה בצלם של נבוכדנצר, שנחלקו חכמים האם זה היה על עבודה זרה או זה היה לכבודו. בכל אופן, זאת שאלתו של תודוס, והיותר מעניין זה הפתרון של תודוס. נשאו קל וחומר בעצמם מצפרדעים. מורינו ורבינו הצפרדעים יכולים פתאום מורי הוראה למסור מסירות נפש, מסירות נפש, שפיכות דמים. מאיפה מצפרדעים? מה זאת אומרת? איך זה, איך אפשר להביא לך דבר כזה? ומה הצפרדעים שאין מצווים על קדושת השם? כתיבו ובעלו בביתך ובית תנורך ומשרותיך. אם אתה עם משרות מצויות אצל תנור ואומר בשעה שהתנור חם. כלומר הצפרדעים קפצו לתוך התנורים הלוהטים של המצרים על קדושת השם. אנו שמצווים על קדושת השם על אחת כמה וכמה. עד כאן. אז מה אנחנו בעצם מבינים מתודוס הזה? תודוס עובד את השם באופן טבעי, אומר לנו תודוס, נכון שלמדנות גדולה מצפרדעים אנחנו לא יכולים ללמוד, אבל את הטבע, יש גם בצפרדעים את הטבע. חוכמה, השכלה אין בצפרדעים, אבל את הטבע מהצפרדעים אנחנו יכולים ללמוד. ומסירות נפש, אומר תודוס, זה קודם כל לא בגלל מה שכתוב בספר. מסירות נפש זה בגלל הטבע, זה האופי הפנימי, זה הרצון הפנימי של האדם שמביא אותו למסירות נפש. קודם כל, זה לא בגלל מה שכתוב בספר. יש בכלל, כהערה, בנושא של חינוך, אני מיד חוזר לתודוס ולחנניה מישאל ועזריה, אבל כנושא של חינוך, לפני הרבה שנים, אני לוקח את זה כדוגמה, התחילו לצאת החוברות האלה עם סיפורים. חוברות עם סיפורים, סיפורי צדיקים, סיפורי חסידים, סיפורי קדושים, סיפורי כל מיני. ואני לוקח תמיד דוגמה שלילית ממשפט אחד בחוברת. חוברת שמספרת על ילד קטן שקנו לו כבשה והוא גידל אותה והגיע זה שיש לה צמר, הוא... אמא שלה אמרה לו, נגזוז את הצמר, נעשה לך מזה סמיכה, סוודר, משהו, מעיל, והילד שמח, והימים ימי חורף, ויש לו חבר שלומד איתו, והוא רואה שהחבר קר לו וכו', הוא שואל את החבר, הולך אליו פעם הביתה, רואה שהחבר הזה גר בדירה עם גג דולה וקר, ואין שם חימום, והילד הזה אין לו סמיכה בלילה, והוא לוקח את הצמר הזה שהוא גזז על מנת מהכבשה שלו שגידל אותה בכזה אהבה, ונותן לילד, והילד עושה מזה סמיכה וחם לו. והמשפט האחרון בספרון הזה, והוא שמח שהוא קיים מצוות גמילות חסד. פשוט לקחת את כל הסיפור הנאה הזה ולמוטט אותו. סליחה, הילד שמח שהוא קיים מצוות גמילות חסד, הילד שמח שלחבר שלו היה קר שהוא אוהב אותו, שהיה לו קר קודם, עכשיו חם לו, מזה הוא שמח. אז מה באים החכמולוגים? אומרים לא, אבל אם לא תכניס את זה לגדר מצווה, אז מה הרווחנו? יש טבע, יש אופי, האופי שמח בזה של הילד חם, זה לא הטבע. אם זה גם מצווה, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, יכבה להם תורה ומצוות, מכל דבר כזה, הופך גם להיות מצווה. אבל הילד לא עשה את זה בגלל שזה כתוב בספר, שזה מצווה לתת. הילד עשה את זה בגלל שהוא חס ואהב את ידידו, את חברו, ורצה לתת לו. אז עוד פעם, הסתירה הזאת, כל דבר צריך להיות כתוב. אם לא כתוב, לא עושים. כן? תודוס, הפוך, הוא לומד בצפרדעים. וממי הוא לומד? מחנניה, מישאל ועזריה. ומה איתם? מה ראו חנניה, מישאל ועזריה למסור את עצמם לכבשן האש? וזה דבר שמתבהר ומתבהר באמת במדרש שנזכר כאן, מדרש ארוך, אבל אפשר לקרוא אותו את רובו בריהתה כמעט. בשורה השלישית, נבוכדנצר העמיד צלם והפריש מכל אומה ואומה שלושה שלושה. הוא שלוט, כנס לאוטובוס, הוא בעצמו גם מרובה, זה תעלה בשעה מסוימת, תצא בשעה מסוימת, תעלה, תגיע בשעה מסוימת. זה בשבילם, הם אנשי החופש. רוצים לצאת מתי שהם רוצים. באחת בלילה, מישהו יוצא טרמפים. איך? יהיה בסדר, נגיע. הפלא הוא שמתברר שהוא באמת מגיע, זה הפלא. באמת מגיע, איך הוא היה? לא יודע, כנפי נשרים, מגיעים, לא נתקעים בדרך. אני לא מעודד את זה, ממש לא מעודד, אבל זה חלק מהאופי של הנוער שלנו היום. אז אם ילד או נער בבית, נער או נערה, רוצים לנסוע, אני מזהיר אותם, צייד אותם בפלאפון, אומר להם, תתקשרו כשתיסעו, תחילו שתגיעו, תשלחו אס-אמס, תגיעו, והנוער מתקתק את כל הזה, כמו אש תקתק על ה... וברוך השם, ההורים, גם אנחנו לזקנים התרגלנו לקרוא אס-אמסים, לשלוח אס-אמסים. דרך אגב, זה מכשיר נפלא, כן? זה... אפשר לענות תשובות, עשרות תשובות כל יום, תשובות הלכתיות ש... 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 לשאלות שמגיעות ב-אס-אמס, זה פשוט פלאי כמה אפשר להספיק. במקום לדבר, במקום כותבים 3-4 מילים ושולחים איזו תשובה מלאה לגמרי בשקורא אותה. זה מכשיר פלאי. אז מצייתים אותם, אומרים לחבר'ה, אל תעמדו לבד, תעמדו בשניים, צומת פלונית, מסוכן. הם אומרים, אנחנו יודעים. מה קורה? כאשר אנחנו מבקרים אותם, כל הזמן האחריות עליהם, כמה אחריות עלינו, כמה זה משבש את הטבע. ואנחנו כהורים נוטלים מהם את כל האחריות, כי הם ילדים, כי הם לא מבינים, כי הם קטנים, כי הם לא יודעים, הם לא יודעים להיזהר, הם לא יודעים כלום. ואנחנו לוקחים את כל האחריות אלינו, ואז באמת הם מסירים אחריות. כשהאחריות אצלנו, הם באמת מסירים אחריות, ואומרים כל האחריות אצל ההורים שלנו. אם לא עצרו אותנו בחוטי קבלי פלדה, אז כנראה שזה לא נורא, כי אין להם באמת חשיבה עצמית. אנחנו צריכים לדאוג לחשיבה עצמית שלהם, לשחרר אותם, לתת להם חשיבה זורמת, עם מגבלות של הדעת שלנו. אנחנו, שוב אני חוזר להתחלה, אנחנו אכן היותר מיושבים בדעתנו. הנוער עובד באמת לפי הטבע, ואולי עוד כמה נקודות. אז קודם כל, אחריות, אני חוזר על הנקודה הזאת. תלות. להעביר אחריות לנוער. שלא יהיו תלויים בנו, קבלו החלטות אמיצות, אנחנו נלווה אתכם. מותר לומר לנער, לנערה, לבן, לבת שלנו, אנחנו סומכים עליכם שתקבלו את החלטות הטובות. אם תרגישו שאתם מתלבטים, אנחנו נעץ לכם עצה טובה. לעולם לא לומר לילדים, ככה תעשו, כי זו פקודה, משתמשים עוד בכיבוד הורים וכולי. עוד שעה צריך להתייחס גם לכיבוד הורים. כיבוד הורים, אוי ואבוי, כיבוד, כבוד, כבוד נותנים ולא לוקחים. אסור לנו לקחת כבוד לעצמנו. אתם חייבים לכבד אותנו, אנחנו אומרים לכם, אתם חייבים לשמוע. לא נכון. טעות הלכתית, לא חייבים לשמוע לנו כהורים. יכולים, יש להם דעה עצמאית, ושוב, להעביר להם אחריות, לא ליצור להם תלות בנו. תלות זה שיעבוד, זה כי תקנה עבד עברי, אנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו עבדים, נוציא להם עוד פעם, לעקור להם, לחזק את הטבע, לא לעקור את הטבע, לחזק אותו, לכבד אותו ולהוקיר אותו. לאהוב אותם ולא לרחם עליהם. בעברית יש שני מושגים, אהבה ורחמים. בארמית המושגים האלה מתערבים. קמצא ובר קמצא, רחמה קמצא, בעל דבה ובר קמצא, רחמה אוהבו. בארמית אהבה זה רחמים. זה הלשון הארמית, אין בה את הרוחב שיש בלשון העברית, אז זה מצמק את הכל לאותו שורש. זה לא אותו שורש. בעברית אהבה זה נתינה, אהבה זה יחס בריא. רחמים, עוד להיזהר מרחמים, למרות שחזל אומרים, מהו רחום מפתה רחום, אבל יחד עם זה, אומר על כאן ציפור, יגיעו רחמך משתקים אותו, שעושה מידותיו רחמים, אינם אלא גזרות, אז צריך לראות גם את היישוב של הסתירה הזאת, שבין שני מאמרי חזל. מעשיו של הקדוש ברוך הוא, זה גזרות ולא רחמים, אז למה מהו רחום מפתה רחום? בוודאי, לא נרחם, רחמיו על כל מעשיו, זה פשוט, אבל רחמים יש להם מידה של מוגבלות. מוגבלות כי, וזה אנחנו רואים עין בעין, כשבא אדם מוגבל באמת, כשאנחנו מתייחסים אליו, אומרים לו, בוא, אנחנו נעזור לך, תודה, תודה, נסתדר לבד. מדוע? זה רחמים. אדם שמרגיש שאנחנו עוזרים לו מתוך רחמים, הוא לא רוצה. אני אסתדר לבד. כשמכבדים אותו, אומרים לו, יש לך עוצמה, מה אתה צריך? תגיד אותה מה אתה צריך, אתה צריך יד, אצבע, קח אצבע, הנה. מה אתה צריך? תגיד אותה, אני לא מעבר אליך, אתה כאחד האדם, אבל לפעמים צריך אצבע. הוא לוקח אותה בכבוד, בשמחה. לא, להרגשת הרחמים זה הרגשה של חולשה. כשאנחנו מרחמים על הילדים שלנו, אנחנו משדרים להם, אתם חלשים ואנחנו מרחמים עליכם. אנחנו לא מרחמים, אנחנו אוהבים אתכם, כי אתם חזקים מאוד. ויש דברים שאנחנו למדים מכם, ו... יחד, אנחנו ניתן את הדעת, ניתן את השכל, ואתם תתנו את הטבע. ואולי באמת לסיום, ממש בדקה, על אליהו הנביא. אמר רבי ישוע, סוף מסכת עדויות, מקובל אני מרבן יוחנן בן זכאי, ששמע מרבו ורבו מרבו, הלכה למשה מסיני, שאין אליהו בא לטמא ולטהר ורחק ולקרב, אלא לקרב המרוחקים מזרוע, מקורבים מזרוע וכו'. שמע על אליהו, הלכה למשה מסיני. משה מסיני על אליהו, משנה. משנה מסכת עדויות, צריכה פרשנות בפני עצמה. ובסופו של דבר, רבי שמעון אומר להשוות המחלוקת, וחכמים אומרים, לא לרחק ולא לקרב, אלא לעשות שלום ביניהם, שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, וישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. הוא מפרש פה הרעבד, יום אחד, זה יום אחד לפני ביאת המשיח, והיינו דכתיב, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, וישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. כלומר, לב האבות והבנים אשר נפל במורך מפחד וברחו אל לפה ואל לפה מפני צרותם, ישוב אותו היום לגבורתו, וישובו אלה את אלה ויתנחמו זה בזה, אמן, כן יהי בימינו. בעזרת השם יתקיים בנו במהרה וישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, ומזה עם כוח גדול נבנה את הכל. בעזרת השם.